אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
המאבק בין החקלאים ובין משרד האוצר סביב הרפורמות בחקלאות מציבות על השולחן כמה שאלות חשובות. למשל, האם זה בכלל שווה להיות חקלאי בישראל? וגם, עד כמה באמת מתעשרות הרשתות הגדולות מן המחירים המופרזים שהם גובים מהציבור בישראל? ולא פחות חשוב, מי צודק בוויכוח שבין האוצר, החקלאים והסוחרים? כתבתנו מרב קריסטל, איתן יוחננוף והחקלאי דניאל קלוסקי מתלבטים ביחד.
הכותרת, הפודקאסט היומי של וויינט עם עטילה שומפלבי.
מרב קריסטל, בואי נתחיל איתך. מי צודק בקרב הזה?
לדעתי, האוצר צודק שהמחירים פה גבוהים, ויכול להיות שמדינות אחרות מגדלות יותר בזול, אבל החקלאים צודקים שזה ירוס את החקלאות בארץ, וזה לא בהכרח יוריד מחיר לצרכן. המחירים של הירקות והפירות בישראל עלו במהלך השנים, והשנה המחירים של הפירות גבוהים במיוחד, וזה נותן לאוצר קרקע טובה לקדם אג'נדה שהוא מקדם כבר שנים, לא משנה מה המחיר של הפירות והירקות, שהוא רוצה לפתוח את הכל ליבוא, זאת אומרת הוא רוצה שנייבא פירות וירקות בלי מכס, תחרות לתוצרת ישראלית, שוק חופשי, והמחירים ירדו גם בגלל בזכות התחרות, וגם כיוון שיש מדינות שכוח האדם שם הרבה יותר זול, והשטחים יותר גדולים, ואז יותר זול שם. החקלאים אומרים לו, זה יפגע בחקלאות המקומית, זה ירוס, אנחנו נצא מהביזנס הזה במלא קשה כאן, וחלק מהעניין של תוצרת מקומית זה ריבונות, זה שמירה על שטחים פתוחים, ולגדל את המזון של עצמך. כל המדינות מגינות על החקלאות, אפילו ארצות הברית הקפיטליסטית מגינה על החקלאות שלה, גם באירופה, באיחוד האירופי יש הגנה מאוד קשוחה על החקלאות, ואפשר להגיד גם שהחקלאות באירופה היא פחות יעילה בחקלאות הישראלית. אנחנו מאוד חדשנים ויחסית יעילים, מגדלים על שטחים קטנים, פעילות גבוהה, וזה בעצם יערוס את החקלאות בישראל. עכשיו, בוא נגיד שלאוצר לא אכפת מהחקלאות בישראל, ואז אני שואלת את השאלה, האם זה יוריד למחירים לצרכן? ובאוצר אומרים, כן, בטח, כשפותחים את השוק ליבוא, מחירים יורדים, ממש לא נכון. זה לא נכון, בזה הם טועים. באוצר תמיד נותנים דוגמאות, נגיד שכשהורידו את המכסים, מחירי הבגדים ירדו. זה נכון שהמחירים של הבגדים ירדו, אבל זה לא קשור לזה שהורידו את המכס, אלא קשור לזה שכל העולם עבר לייצר בסין, ובסין היה אז נורא זול, עכשיו גם שם מתייקר, אבל היה מאוד זול לייצר, ולכן המחירים ירדו, לא קשור למכסים בישראל. זאת אומרת, ברור שהמכסים גם הפריעו, אבל אם לפני כן, לפני הייצור בסין, היו מורידים את המכסים, היינו קונים מאיטליה ביוקר. זאת אומרת שהרבה פעמים יש איזה גורם שלישי שמשפיע, אותו גורם שלישי גם יכול לעלות מחירים. למשל, עכשיו מחירי השילוח מסין מאוד מאוד עלו. אז יכול להיות שאם עכשיו תוזיל, תפתח איזשהו תחום, תוריד שם את המכס, עדיין הוא יהיה יקר, כי מחירי השילוח מסין הוא פי 10. זאת אומרת, יש הרבה פעמים גורמים שלישיים שנכנסים, ומשפיעים על המחירים מהעולם, לא קשור להורדת מכסים. יש עוד גורם שזה יבואנים, שיבואנים בארץ זה תחום יחסית ריכוזי, יש המון 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 יבואנים, אבל בשווקים שהם מאוד רווחים, שולטים יבואנים גדולים, ואותם יבואנים יהפכו להיות יבואנים של הפירות והירקות, והם ימכרו במחיר שבא להם למכור, שהוא תמיד המחיר שהצרכן מוכן לשלם. אז להגיד שנקל על יבואנים והמחיר לצרכן ירד, זה לא בהכרח נכון, רוב הפעמים היבואנים מעדיפים לגלגל רווחים לכיס שלהם. ואז זה בעצם תלוי בצרכן, כמה הצרכן מוכן לשלם. אם הצרכן לא מוכן לשלם הרבה, המחיר אולי ירד. אם הפרסקים שהם עכשיו עולים איזה 30-35 שקלים לקילו, גדלים בארץ, אם אני אחליט שאני לא קונה אותם השנה ואני מבטרת על זה, ואני קונה במקום זה לא יודעת מה, מה שזו לבטיח, אז המחירים שהם גם ירדו. המחירים שלהם היום גבוהים כי יש מחסור. יש מחסור והכימונאים והירקנים רוצים שנקנה פחות, לכן הם מעלים את המחיר, הם עושים על זה איזשהו רווח. הרווח הוא גם מתגלגל לחקלאים, אבל פחות. מי שמרוויח את זה בעיקר, זה הסיטונאים והקימונאים. אז אם אנחנו לא נקנה, יתרכב להם הצורה והם יורידו את המחיר. זה לא קשור ליבוא. נכון שיש תחומים שכדאי לייבא. נגיד, יכול להיות שאננס כדאי לייבא, כי בארץ מגדלים מעט, ואננס בחול הוא מאוד זול. יש דור חדש של צרכנים ששואל את עצמו, למה האננס זול? אולי כי עבודה מאוד זולה במדינות שמגדלות אננס. ויש דור של צרכנים שאומר, אני לא רוצה לתמוך בעבודת עבדות בכל מיני מדינות, אבל זה כבר סוגיה אחרת.
לדעתי הציבור מבולבל. את יכולה להאיר את עינינו מה בעצם רוצים לעשות במשרד האוצר בנוגע לחקלאים?
במשרד האוצר בעצם רוצים להוריד, לבטל, בין אם בהדרגה ובין אם מיידי, את כל המכסים שנגבים על תוצרת חקלאית. למשל, יש פרי שמגדל בארץ, והמדינה החליטה שהיא רוצה להגן על החקלאות המקומית, אז היא גובה איזשהו סכום למי שמייבא את הפרי. זאת אומרת, הוא צריך לשלם סכום מסוים בכניסה לארץ, לכל קילו, לכל טון, ואז בעצם האוצר בא ואומר, בוא נבטל את זה, בוא נפתח את השוק, תהיה חופשי. חופשי לתחרות, אבל הרבה פעמים אנחנו רואים שבשוק חופשי יש בריונות ויש עליית מחירים. והמדינה הרבה פעמים בעצמה אומרת את זה. היא לא רוצה שהשוק יהיה חופשי לגמרי, אלא בוא נראה, בוא נפקח, בוא נראה מה קורה אחרי שאנחנו מורידים את המכסים. אתם רוצים לעשות את זה בהדרגה בחלק מהמקרים, זאת אומרת לראות מה קורה לשוק, האם המחירים באמת יורדים או עולים, אם הם עולים אז אולי להחזיר את המכס, לפתוח יותר שטחים לגידול, וכן, מצד שני, לתת סובסידיות לחקלאים, זאת אומרת, לתת להם תמיכה בכסף ישיר. חקלאים אומרים, רגע, הסובסידיות האלה הן לא משהו קבוע בחוק, אלא כל שנה יצטרכו להעביר את התקציב הזה, והם בטוחים שזה ילך וירד. להגיד שהמחירים עולים בארץ ולא להסתכל למה, זה גם עבודה חלקית של האוצר. למה המחירים עלו בעצם? כי השוק החקלאי הפך לשוק תחרותי. החקלאים מתחרים ביניהם, הרשתות מתחרות ביניהם כל הזמן, וצריך ליצור כל מיני מותגים וכל מיני... הרי פעם, מה היה? לא היה איזה מיצוג של הפירות והירקות. פשוט היו מגדלים, היו אגודות חקלאיות מאוד גדולות, גם תנובה הייתה כזאת פעם. והדבר הזה גם העלה את המחירים, ועוד דבר שהעלה את המחירים, זה הצמצום של השטחים, ויציאה של חקלאים מהתחום. אז יש כאן מצד אחד הצעה של האוצר להוריד את המכסים ולפתוח שוק ליבוא, ומצד שני לתמוך בחקלאים, אבל החקלאים אומרים, א', היבוא יערוס שוק, וב', התמיכה לא מספיקה, היא לא תהיה טובה, יורידו לנו את התמיכה.
דניאל קלוסקי, אתה חקלאי וגם פרדסן ממושב כפר מונש, אתה אפילו מזכיר ארגון מגדלי ההדרים בישראל. אתה יכול לתאר לנו מה זה להיות חקלאי בישראל 2021?
כן, זה לדעת שאין לך עתיד בטוח מחר בבוקר. אם עד עכשיו היה לנו שר עם אג'נדות מסוימות, שקידם נושאים מאוד רלוונטיים וחשובים בענפי החקלאות, נתן לנו אוזן קשבת, נפלה ממשלה, הגיעה ממשלה חדשה, עכשיו יש אג'נדות שונות אחרות לגמרי. קשה לתכנן בעצם פעילות ארוכת דווח. תנו בפרדס, אתה נוטע פרדס היום, אתה מתחיל לקטוף אותו עוד 4 שנים. אתה חייב איזשהו אופק ארוך דווח, שתדע שאתה לא סתם זורק כסף לפח, השקעות הן ענקיות. אני בחור צעיר, אני בן 34, ואני אוף שונה בכל החקלאות הישראלית, או ברובה, כי לכל מקומות שאני מגיע, לכל הישיבות שאני מגיע, אני בין הצעירים. חסר לנו פה דור המשך.
זה אומר שמה? רוב הצעירים, הדור שממשיך, לא חוזר לחקלאות?
תראה, אני אתן לך דוגמה מהחברים שלי. אני במושב שהוא נשארו 15 משפחות חקלאיות. במושב שלנו יש עוד בחור אחד שהוא דור ממשיך, והוא בוגר ממני ב-15 שנה. כל השאר זה אנשים שהם בני 65 תפונה. החברים שלי שגדלו איתי ביחד, אף אחד מהם לא נשאר בקרבה המושבית, רובם הלכו לעיר או נשארו במושב, אבל הלכו לחפש את עצמם בהייטק, ששם יש לך עתיד בטוח. אתה לא הולך לריב עם אף סוחר, או להתלכלך בבוץ, או להירטב בגשם, או לא לתת מהמזגן.
תגיד, מה צריך חקלאי כדי שהוא יצליח? חוץ ממטעים טובים, מה עוד צריך? ואני מדבר פה על כסף, עובדים זרים, מים.
תראה, השאלה מה זה הצלחה. אם אני יוצא מנקודת הנחה לרגע, שהחקלאים בארץ ישראל הם טובים, כי הם באמת טובים. אצלנו במדינה שלנו יש אגרוטק, שהוא באמת ברמה אדירה, והוא מיוצא החוצה בהרבה מאוד כסף. בעצם אנחנו המעבדה, החקלאות במדינת ישראל, זה על האופי שלה, שהיא יחסית קטנה מבחינת שטחים, זה לא כמו ארצות הברית, שבפלורידה יש חקלאי בינוני, הוא נחשב חקלאי 200,000 דונם של פרדסים, ואילו במדינת ישראל חקלאי 1,000 דונם, זה נחשב גדול. אבל בגלל אופי החקלאות שלנו, ואופי החקלאים שהם שואפים לקדמה, אנחנו ממש מעבדה ומאוד נהנים מזה. הדבר הנוסף שאנחנו חייבים זה בעצם, נקרא לזה כסף להשקעות. לגדל פרדס מ-0 עד השנה שהוא בעצם מאזן את עצמו טיפולית, שזה לוקח משהו כמו בשנה השישית מהנטייה, זה 10,000 שקל לדונם. וזה פרדס. זאת אומרת, נתת 100 דונם, שזה פרדס קטן יחסית, שמת 1,000,000 שקל ברצפה. יש הרבה השקעות שיכלנו לעשות, ואולי בעצם לייעל את עצמנו כלכלית. על אף שאני חושב שהחקלאות הישראלית היא יחסית מיועלת, אנחנו נדרשנו להתייעל כל הזמן בגלל המון רפורמות, בגלל חוסר משאבים כלכליים. אם פעם יכלנו להכניס כמה תאילנדים שאנחנו רוצים, היה לנו כמה עובדים פלסטינאים שרצינו שיבואו ויעזרו לנו, היום כל הזמן מגבילים אותנו בכמות עובדים. אם מגבילים אותנו בכמות עובדים, זאת אומרת שאנחנו חייבים להתייעל. אני מזכיר, אנחנו במדינה של בצורות וחסר מים, אז התייעלנו עם מערכות מים הרבה יותר חכמות. זאת אומרת, אנחנו מאוד מאוד יעילים וטובים במה שאנחנו עושים. אנחנו צריכים שוק תחרותי, יכולת להתחרות בשוק.
אז בוא נדבר רגע על כסף, בוא נדבר רגע על העלויות, ובוא נדבר רגע על התחרות, ובוא נדבר על פערי התיווך. כל אלה ביחד מייצרים בעצם את המחיר הגבוה שהצרכן נתקל בו בחנות, על המדף. קח אותנו רגע לקו הזה שמתחיל אצלך בשדה, ונגמר בסוף במחיר שהוא פי 4-5 לפעמים ממה שאתה מוכר אותו.
אתה יודע, עוד מעט אני אגע בזה, אבל זה מצחיק כשמדברים על פערי תיווך, אני אדבר ממש על כמה כסף. אני אתן דוגמה, נגיד בתפוזים שאנחנו מוכרים, לדוגמה 1.5 שקל, ובסופר מוכרים אותו ב-5 שקלים, אז הפער התיווך הוא מאוד מאוד גדול, אבל בכסף אבסוליטי הוא לא כל כך גדול. כך אננס, שהחקלאי מקבל 12, 13, 14 שקל, בסופר מוכרים ב-45. אז נכון, המכפלות של האחוזים עם אותם מכפלות אחוזים כמו בתפוזים, אבל ההפרש הכספי הוא ענק. עכשיו, אצלנו ברוב ענפי החקלאות, רוב התשומות, ממש כמעט 75% מהתשומות מורכבות ממים, ומורכבות מסחר עובדים. בשני המקרים האלה, אנחנו נחשבים למאוד מאוד יקרים ביחס לעולם, בטח ביחס למתחרות הישירות שלנו, שזה מצרים, טורקיה וירדן, ששם המים הם כמעט בחינם, ושכר העבודה הוא כמעט בחינם. הנקודת פתיחה שלנו היא לא הגיונית.
אבל למה פערי התיווך האלה נולדים? למה אתה מוכר ב-15 שקלים ומוכרים לי ב-45?
אם היה לי סופר, יכול להיות שאתה מדבר בצורה אחרת. אין לי סופר, אני יודע שאין סיבה. אני יכול להגיד לך מחוויית המוכר שלי, שאני מוכר לרשתות. הרשתות בדרך כלל מזמינות בעודף, זה יוצר פחת יחסית גדול. מה שעוד יכול להיות, שבאמת ההוצאות של רשתות השיווק הן גדולות, למרות שזה נראה לי משהו שהוא גדול בסדרי גודל שהוא לא נראה לי הגיוני. וזהו, אני אמין שפה נובע פערי השיווק. אני חושב שגם כי הם יכולים.
מבחינת היבוא, היבוא מטריד אותך? כלומר, מבחינת התחרות שלך עם האיכות של המוצרים שמגיעים מחול?
בישראל יש את התוצרת החקלאית הכי טובה בעולם. אני יכול להעיד בענף העדרים. יש את השמותי, שהוא נחשב לתפוז בין הטובים בעולם. היום אנחנו כבר לא מייצאים שמותי בגלל שערי הדולר שלא קשבה לנו וכל מיני כאלה. אבל עד היום יש ייצוא שמותי בצורה מעטה, ובעולם מחפשים שמותי ישראלי, מחפשים את המותג ג'אפה. אנחנו מצליחים להתחרות מול הספרדים שיש להם סיבסודיות יותר טובות, מצליחים להתחרות מול המון מקומות אחרים. אבל אני קשה יהיה לי להתחרות מול המצרים ומול הטורקים, מול הירדנים, וגם חלק ממדינות אירופה, כאשר הרגולציה על שכר עבודה ועלויות המים, שזה קרוב ל-75% מההוצאות שלי, הן זניחות שם. זה משהו שהוא לא, אני לא יכול לעמוד בו.
דניאל קלוסקי, תודה שדיברת איתנו.
תודה לכם.
מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הודעה קצרה.
אהלן, זה אופר שלך. אני רוצה להזמין אתכם להזין לפודקאסט החדש שלי מבית ויינט. קוראים לו האמת היא, ובכל שבוע אני אשוחח בו עם דמות אחרת על סדר היום העתידי של ישראל, שזו דרך יפה להגיד שנדבר על כל מה שבאמת חשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו. אז חפשו האמת היא באפליקציות הפודקאסט שלכם, יהיה מעניין.
האמת היא, עם אופר שלך.
עם אופר שלך.
איתן יוחננוף, הבעלים והמנכ״ל של רשת הקמעונאות יוחננוף, רפורמה יכולה להוריד את המחירים בסופר שלך?
אני פחות מתחבר למילים גדולות. אני, אתה יודע, אחד הטענות שלי לגבי רפורמות, שאנחנו בתור כאלה שמקצועים במה שאנחנו עושים, שומעים על זה מהעיתונות, במקום שהתייעצו לפני, וידברו וישאלו, וקבלו את השכל של השטח, כמו שאנחנו עושים, שמעבים מערכות גדולות, יודעים לשאול את החבר'ה מה הם אומרים בשטח, לא מחליטים מלמעלה, והם מורדים עליהם את זה, ומצפים בסוף שזה יקרה כמו שהם חושבים.
אבל אי אפשר להתעלם מן העובדה שבשנים האחרונות המחירים קפצו דרמטית אפילו, חלק יוכפלו, אפילו הושלשו.
תראה, אני אגיד לך, אנחנו אנשים של פרטים קטנים, ולכן כשמישהו בא ואומר שקורה משהו, אז ראוי שנשקול אותו ונבדוק אותו איך זה קורה ולמה. אם אנחנו נלך ונסתכל, 92 כמה שילמתי שכירות, ומי שילמתי שכירות על החנות הראשונה שלי, מחיר של $1.5 למטר. דהיינו, 5-6 שקלים. אתה רוצה להגביל את זה להיום? שהממוצע שאנחנו נחשבים לזולים מאוד, עלות הסחירות שאנחנו משלמים, בגלל הקונספט ואופי הסמתים שאנחנו נמצאים, שזה בין 60 ל-70 שקל למטר. מדבר איתך רק על סחירות, אתה רוצה לדבר על ארנונה, אז עם ארנונה שהיינו משלמים שקלים בודדים, היום אתה מדבר על חלק משמעותי, זה כבר 70 שקל, 80 שקל למטר שנה. תלך לחשמל. סכומים שאתה מדבר היום על חשמל, זה הוצאה משמעותית, תבין ש2 העצמית שלי בחודש משלם על 200,000 שקל חשמל. שכר עבודה. כל דבר שתיגע בו, העלויות המטורפות. כל הדברים האלה, אם אני אעשה לך את החשבון הכללי, אתה תראה שלאורך כל השנים, המחירים התייקרו, עלות התפעול בכללי, שאם אני אגיד לך בשנת 90, היינו, עלות התפעול שלנו עמדה על 10%, היום אנחנו כבר ב-21%. זאת אומרת, שאם הייתי יכול פעם לקחת מוצר ולשים עליו 12-13%, הייתי מרוויח, בוא נגיד, 3%. היום, בשביל להרוויח, אני כבר לא יכול לתמחר 20%, אפשר לתמחר 25%.
איתם חננוף, אם אתה צריך לבחור בין מוצרים מיובאים למוצרים מיוצרים בישראל, מבחינה עסקית וכלכלית, מה אתה מעדיף?
אני לא חושב שבכלל ניתן להסתכל על זה במעדיף. אני חושב שצריך לעשות מה שנכון. אני חושב שאי אפשר להתעלם מזה שככה העולם עובד. כל אזור בעולם יש לו את היכולות הטבעיות שלו לייצר את מה שהוא מתאים לייצר במחיר הנכון, אם זה שכר עבודה, אם זה מים, מקומות שיש בהם מים בחינם. כשמסתכלים על אירופה, למשל, על שוק החלב, אז חלב באירופה הוא מוצר, מה שנקרא, נלווה. הפרות אוכלות עשב מרעה שקיים בטבע. פה בארץ אתה רוצה לייצר חלב, אתה צריך לקנות את המזון, להוביל אותו ולהכין את הפרות. אז העלות היא משתנה. ולכן אני חוזר ואני אומר שהחשיבה של תקינה בכלל, של יבוא, של יצור, של מי שעוסק במה שהוא עוסק, היא צריכה להיות תומכת מציאות. ולכן יבוא, ישראל צריכה להביא מוצרים שהיא לא רלוונטית בהם מבחינת היכולת שלה לייצר אותם. אם תייצר אותם, העלות שלה לא תהיה רלוונטית. אז לא צריך לבזבז את הכוח בדברים שאפשר לייבא אותם, ואת הדברים שאנחנו יודעים לייצר פה, לייצר אותם פה. וגם כשהולכים לעולם החקלאות, עובדתית, כשיש חוסר, המחיר עולה, נקודה, ככה זה עובד. ולכן ההתערבות של השוק בבחינת יבוא, היא צריכה להיות כשיש חוסר, ולא כשאין חוסר. כשאין חוסר, השוק מסתדר, הוא קונה במחירים טובים, הכל בסדר, אף אחד לא מתלונן.
איתן יוחננוף, המון תודה.
תודה, תודה לכם.
מירב, האמת היא שאני לא זוכר אף לא הזדמנות אחת שבה הממשלה רצתה לבצע שינויים כלשהם מול החקלאים, וזה עבר חלק. תמיד זה נגמר בעגבניות על הכביש. אין שום מקום לתיקונים בכל מה שנוגע לענף החקלאות?
יש מקום לתיקון, וזה לא נכון. מה שאתה רואה הרבה פעמים זה את ההפגנות, אבל בסופו של דבר יש תחומים שיש בהם יבוא רב. למשל, יש יבוא בתפוחים, מייבאים המון המון תפוחים לארץ. והחקלאים הסכימו לזה, יש מחסור בתפוחים בעונות מסוימות, אנחנו מגדלים בעיקר ברמת הגולן, באזורים קרים, ויש יבוא. אגב, הוא יבוא יקר. אותו דבר בעגבניות, הוחלט בהסכמה עם החקלאים, שכשהמחיר של העגבניה בארץ עולה מאוד, כתוצאה ממחסור, לא כתוצאה מחזרות של חקלאים, אז מייבאים מטורקיה. במחיר של העגבניה מטורקיה בארץ הוא יקר, זאת אומרת, הוא לא 20 שקל לקילו, כמו שהיה קורה אם היה פה מחזור, אבל הוא מחיר של העגבניה בארץ. רואים שהשוק מאזן את עצמו כלפי מעלה, בכמה שהצרכן הישראלי מוכן לשלם על העגבניה ולא כלפי מטה. אז החקלאים לא תמיד מתנגדים ליבוא, ולא תמיד הם זורקים עגבניות על הכביש, ולפעמים גם כשהם זורקים עגבניות על הכביש זה לא עוזר להם. בוא תראה מדינה אחת בעולם שמגדלת משהו והיא לא מגנה עליו. נגיד, אירופה מגדלים תפוחים, אתה לא רואה יבוא פרעי של תפוחים לשם. ארצות הברית מגדלת תירס, יש יבוא של תירס לארצות הברית רק כדי להוריד את המחיר. זאת אומרת, לחקלאים יש איזשהו קייס. נכון שאנחנו רואים את ההפגנות, הם גם מבטרים, אבל גם בדברים שהם אומרים, אנחנו על זה אנחנו לא מבטרים, אז על זה הם לא מבטרים.
קח את זה לרוסיה, ליברמן!
לא על הביתים, תיזהרו על הביתים!
למשל, בביתים, כשהשר רוצה לפתוח פשוט ליבוא, אז גם יש יבוא לקראת החגים, אבל יבואנים, יבואני ביתים אמרו לי, שברגע שפותחים את השוק לקראת ראש השנה, למשל, או פסח, אז כבר המוכרים באוקראינה מעלים את המחיר. וגם, שאלת השאלה, בכמה תחסוך ביבוא ביצים? כמה שקלים? באוצר טוענים שהביצים באיחוד האירופי זולות מישראל ב-40%, אבל היבואנים אומרים שכשהם מייבאים מאירופה, הם מצליחים לחסוך לצרכן הישראלי בין שקל לשלושה שקלים, וזה במקרה הטוב, כי יש לפעמים גם מקרים שמדינות נחסמות בגלל סלמונלה. זאת אומרת, יכול להיות שאתה תפתח את השוק ליבוא, ואז הישראלים יגידו, מה אני צריך לגדל ביצים? אני אלך להייטק. ואז נחוצה לשוק בארץ, למעט אולי ביצי יוקרה כאלה, ביצי אומגה, שעל זה משלמים הרבה אגב, כי המחיר שלהם לא מפוקח, מה שהשוק חופשי בו, אז המחיר עולה. זה הפוך ממה שהאוצר אומר. ובקיצור, התסמכו רק על תוצרת חוץ, אוקראינה, טורקיה, ספרד, ופתאום יש שם סלמונלה, אז מה עושים? מוציא עוד שווקים, אולי שווקים יקרים, שהמחיר שם גבוה. בקיצור, אתה לא יכול להבטיח שהמחיר נמוך. כשאתה אומר את זה למישהו מהאוצר, הוא חושב שאתה אידיוט. תחיל להסביר לך, מה, שיעור שלישי בכלכלה. אבל אני רואה את השוק בפועל, אני לא צריכה את השיעור השלישי בכלכלה. אני רואה מה קורה בשוק, ואני רואה שכל פעם כשיש יבוא, הוא מכוון לגובה, למחיר הגבוה שהצרכן מוכן לשלם. אולי צריך לחנך פה צרכנים, לא לקנות כשיקר.
מירב, הקמעונאים טוענים כל הטיעונים על מחירים גבוהים ומופקעים שאנחנו גובים וקופים על השוק, יחסי ציבור רעים, זה הכל.
זה נכון, הטיעון של החקלאים שיש בערי תיווך הוא נכון. יש קמעונאים שמאוד מאוד גם סוחטים את החקלאים, לוקחים במחירים מאוד נמוכים או משלמים בדיעבד. החקלאים הם גורם חלש והקמעונאים מאוד מאוד מנצלים את זה. לא כולם, חלק מהם. מה זה הפער התיווך? החקלאי לא מוכר ישירות לצרכן, הוא מוכר לרשת. בין הרשת לחקלאי יש סיטונאי. זאת אומרת, הסיטונאים הגדולים הפכו להיות בבעלות משותפת עם הרשתות, או שהרשתות בעצם קונות את מחיר יחסית נמוך, ומוכרות לצרכן לכאורה במחיר יחסית גבוה. זה מה שאומרים החקלאים. הרשתות מוכרות עוד יותר יקר, ברור, כן, גוזרות רווח, הן רוצות להרוויח. הן גם אומרות בצדק שיש להן הרבה פחת במדף הזה. זאת אומרת, זה מדף שאם אתה לא קונה, תגיד בננות. יום יומיים ואתה לא תמכור את הבננה, היא כבר נרכבת לה. אז מבחינתם הם מוכרים בצדק קצת יותר גבוה, הם לוקחים רווח קצת יותר גבוה בגלל הפחת. להגיד שהרשתות גוזרות פה קופון אדיר, הן גוזרות קופון, הן מגדילות את המרווח שלהן, זה נכון. אבל גם הרשתות צופות בזה שזה תחום שיש בו הרבה פחת, ויש בו גם מוצרים כמו עגבניות שמוכרים הרבה פעמים בהפסד, בתקופות מסוימות. להסתמך רק על יבוא, זה בעייתי.
מירב קריסטל, תודה רבה לך.
תודה, ביי ביי.
עד כאן הכותרת להיום. אתם מוזמנים להזין לפרקים נוספים בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל podcast@strudelwinet.co.il. עורך הפודקאסטים שלנו רון טוביה, בצוות ערן נחמני ושחר ברקת, על הסאונד ניסו עזרן. אני עטילה שומפלבי, ונשתמע שוב ביום ראשון.